מדברים עברית. סדרות ההסקטים של אתר עברית.
שלום לכולכם, שלום לכולכם. כאן שמואל רוזנר, ואני מתארח, עם הכיפות והשואל כמובן, במכון למדיניות העם היהודי. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך. והיקיתי כל בכור בארץ מצרים, אני ולא שרף. ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני, ולא השליח. מזהים את הטקסט, נכון? אני מניח שאתם מזהים אותו, או שהוא לפחות מצלצל מוכר. לא אלאה אתכם בכל הנתונים, אבל רוב גדול של היהודים בישראל קוראים את ההגדה של פסח. רובם גם אומרים, ואתם תחליטו אם להאמין להם או לא, שהם קוראים גם את החלק של ההגדה שבא אחרי הארוחה. היום נשבש קצת את הסדר כדי להספיק את ליל הסדר. נשבש את סדר פרקי ההסקט. אנחנו מקדימים מאוד את הפרק בשיתוף המכון למדיניות העם היהודי, כדי לדבר על כמה מפרקי ההגדה של פסח. התכוונו שיהיו שלושה פרקים, בסוף יש קצת יותר. אחד מהם קראתי קודם, והצטרפו אליו גם הלך מעניה, ודצח הדש באחב, ויהיה גם שיר בערבית. בהגדה שלכם אין שיר בערבית? עוד מעט תראו שיש. שניים איתנו שיספרו ויזמרו, פרופסור מיכל בראשר סיגל, ופרופסור אליצור בראשר סיגל. מיכל היא פרופסור חבר במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, היא חוקרת תלמוד ישראלית, היא גם סגנית נשיא אוניברסיטת בן גוריון, והיא גם חברת צוות במכון למדיניות העם היהודי שבו אנחנו מתארחים. אליצור, האיש שלה, הוא פרופסור מן המניין בחוג ללשון עברית, וחבר סגל נלווה בחוג לבלשנות באוניברסיטה העברית בירושלים. אם הבנתי נכון את מה שסיפרו, צריך סבלנות כדי לשבת אצלם בבית בסדר. צריך סבלנות וגם סקרנות. הנה, זה מה שנעשה איתם היום. כמו שמתאים להסקט שלנו, סדר לסקרנים ולסקרניות. ומה על שיבוש הסדרים שלנו? לא נורא. בתחילת אפריל דיברנו על הכרעה במלחמות. בהמשך אפריל דיברנו על ציידים לקטים ועל המעבר לחקלאות. היום אנחנו עם ההגדה של פסח. ומיד אחרי פסח, אם אני זוכר נכון, זה יהיה כבר בתחילת מאי, נדבר על הסכמה ופשרה. נדבר בין השאר על דברים שקשורים לספר היום השמיני של מיכה גודמן, שיצא לאחרונה במסגרת הכיפות והשואל. את הפרקים שהזכרנו, וגם את כל הפרקים האחרים, ואת הספר של גודמן, וגם ספר חדש על תורת המשחקים שיוצא ממש בימים אלה, את כל אלה תוכלו למצוא באתר שלנו, kipshu.com, kipshu.com. נזכיר שאת הפרקים בשותפות המכון למדיניות העם היהודי אנחנו גם מצלמים, אז אפשר לצפות בהם, וזה באתר של המכון, המכון למדיניות העם היהודי, JPPI. הכתובת שלו היא jppi.org.il. סדרת ההסקטים הכיפות והשואל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. אם תשאירו מייל באתר שלנו, המייל שלכם באתר שלנו, נשלח לכם עדכון מהכיפות והשואל פעם בחודש. תמצאו בו את הספרים החדשים, את ההסקטים, את המאמרים, את כל מה שאנחנו עושים, ופה ושם יהיו גם מבצעים. עד כאן תזכורות ונהלים, ועכשיו, נחזור להגדה. נדבר על מוסר אלוהי, על קשיים תיאולוגיים, על משה, על השפעה נוצרית, על אפיקומן יווני, על ארמית משובשת, על שירה בעברית, על נעמי שמר, על חירות, על שוויון, על אנכרוניזמים, על מדרשים, על חתולים ועכברים. כן, כן, חתולים ועכברים. בהגדה של פסח. מיד, אחרי האות. אנחנו היום עם שני פרופסורים, אליצור ומיכל, בראשר סיגל, שלום.
היי.
אהלן.
אני רוצה להתחיל עם שלוש המילים, בעיניי הטיפשיות ביותר, בהגדה של פסח ואולי בקורפוס היהודי כולו. דצח הדש באחב.
כן, די.
בכל פעם שאנחנו קוראים את ההגדה ומגיעים לרגע הזה, אז כולם מגלגלים את העיניים על באמת נומה, ולא היה שם איזה עורך שימחק את הדבר הזה?
אני חושבת שזו דוגמה טובה להתחיל את השיח שלנו על טקסט שהוא, הטקסט של ההגדה צריך לומר את זה גלויות ונגיד את זה דוגרי. הוא טקסט מוזר. הוא טקסט שלכאורה אמור להיות טקסט ריטואלי. כולם קוראים אותו, וכולם, גם מי שלא שומר כלום ולא עושה כלום, זה אחד מהטקסים שאנחנו עושים. בהיראה...
97% מהיהודים...
97?
אם את רוצה שאלאה אותך במספרים...
לא הכרתי את המספר.
כן, מי שלא חוגג ליל סדר בישראל יושב לבד בחושך, באמת.
מדהים. לא, זה באמת נתון מדהים עכשיו. נכון. זה טקסט שהוא טקסט ריטואלי מאוד. אנחנו מטיפים דם על הצלחת, ואנחנו עושים שירים, ואנחנו מעמידים את הילד על הכיסא. יש, זה טקסט שהוא כולו ריטואל. וכשקוראים את הטקסט, אבל הוא טקסט מוזר. למשל, המשפט הזה. כן? יש לנו את 4, יש לנו 10 מכות, ויש לנו הערה, כאילו מן הערת שוליים כזאת, כרבי יהודה היה לו קשה לזכור, אז הוא היה, יש לו מה שנקרא טריק נמוני, כן, של הזיכרון, לזכור את הדברים, בדיוק כליצור ואני כשהתכוננו לכאן, ניסינו לחשוב על דוגמה מקבילה בעברית מודרנית, ויש לנו מלא מהצבא, למשל.
תג בצצת. זה אוקיי. כאילו, זה הרעיון. אוקיי. כן. שפשוט תזכור את זה, ונותנים איזה סימן.
פזצת, כל מיני כאלה שהם מין סימנים.
כן, אבל פזצת, זוכרים מה זה פזצת? אף אחד כבר לא זוכר מה זה יצא.
אתה זוכר מה זה טאג בצצת?
לא. וגם לא מה זה פזצת. פול, שחל, כאילו כל הדברים האלה.
אבל זה, בדיוק, אז אני חושב שזה מה שקורה פה, ואני חושב שזה גם מעניין, כאילו מצד אחד, יש איזשהו ניסיון אז לתת לזה תכנים, ואולי פה אני כן, אולי כאילו מצד אחד התחילה, מיכל התחילה בכמה זה חסר תוכן מעבר ליכולת לזכור, אבל אם אני אזכיר רגע את המסורת המרוקאית שלי, אז אצל סבא שלי, כשקוראים את ההגדה, מתרגמים כל מילה, ואת המילים האלה גם מתרגמים, ומתרגמים אותם לערבית, כאילו תביך לעדש פיל גדרה, זה אומר, שימו את העדשים בגדרה. זאת אומרת, מילים שאין להם תוכן, חיפשו להם תוכן, יצרו להם תוכן, ואני חושב שזה בדיוק המתח שחשבנו שהוא מרכזי מאוד בערב הזה.
זה, רק בשביל זה היה שווה לי לבוא לפה, כלומר, העניין הזה לא הייתי מעלה על דעתי.
בדיוק, אבל זה משהו שהוא מרתק, כי בעצם לוקחים משהו שאין לו תוכן, ומתרגמים אותו, ומייצקים לו תוכן, כאילו זה עוד טקסט בליל הסדר.
אבל השאלה שלי מלכתחילה, למה זה נשאר שם? כלומר, בסדר, אז רבי יהודה היה לו קשה לזכור, באמת רחמנות. למה אני צריך לזכור את הדבר הזה עד היום?
אני חושבת שזו בדיוק הנקודה. הטקסט הזה לא היה אמור להיות טקסט ריטואלי. הוא עושה משהו בהיסטוריה ל-97%, שזה לא יאמן, שהוא לא היה אמור לעשות. זה טקסט שהוא טקסט עם הוראות, טקסט עם לימוד, טקסט עם, טקסט מלווה, עם כל מיני, כאילו, צ'ופצ'יקים כאלה, ותוספות, ודברים כמו כאלה, "איי, הוא היה לו קשה, אז הוא זכר." כל מיני הערות כאלה, שלא אמורות בכלל להיות טקסט ריטואלי, והוא הפך במרוצת השנים לטקסט ריטואלי, שאנחנו כולנו קוראים אותו.
כלומר, הטקס בא אחרי הטקסט.
צריך פרק אותו, צריך פרק, בעצם אולי, זו שאלה, מה בדיוק קורה בטקסט הזה? זאת אומרת, הוא טקסט שהוא, בעצם מצד אחד, אני חושב שלכולנו יש את החוויה, כאילו, בצד אחד אני רוצה להצדיק את הדמות של הדוד שיושב בצד, ואין לו עצבים לערב הזה, והוא מתעצבן על מה שקוראים את זה.
הדוד הזה הוא אני.
אז אתה זה שעושה את הבדיחה על בן זומה כל שנה? כן, אז כאילו, יש את הצד הזה שתכלס, אני מבין את הדוד הזה, כאילו, אני מבין אותו לגמרי, כי באמת, מה זה הטקסט הזה? זאת אומרת, יש פה אוסף של טקסט אחרי טקסט, שהוא כל כך לא מרשים. כאילו, לא, זה לא מה שהיינו מצפים שיהיה בטקסט הזה שכולם יושבים סביבו. ומצד שני, כולם חוזרים אליו, וצריך לנסות אולי לפצח פה, אני חושב שזו השאלה ששאלנו את עצמנו ככה בימים האחרונים, מה קורה פה? מה זה הטקסט הזה מצד אחד? מה ה-DNA שלו? מה קורה בו? ומצד שני...
לא, אבל מיכל טענה פה טענה היסטורית, היא אמרה, קודם בא הטקסט, אחר כך בא הטקס.
זה לא בא הטקסט, באו הטקסטים.
הטקסטים, כמובן.
זה ניכר שגם הטקסט הזה הוא טקסט שממש מגובב מכל מיני, אגב, אנחנו יכולים פחות או יותר ממש לתארך, לפחות מאוד בגדול, חלקים ממנו לתקופות שונות.
נו, דצח עדש באחב, מאיזה שנה?
זה לא ברור.
אי אפשר לדעת, זה יכול להיות רבי יהודה תנאי, יכול להיות רבי יהודה אמוראי, יכול להיות משהו תנאי, שמישהו יחליט שזה רבי יהודה. אבל יש פה שבעיניי נורא ברור, זה מחלוקת, אבל בעיניי זה די ברור שזה אמור היה ללוות את האקט המרכזי, שזה לשבת, לקרוא את הפסוקים של יציאת מצרים, לספר את הסיפור, ושים לב, את הדבר הזה אנחנו לא עושים.
נכון.
אלא אם כן אתה מקפיד על המסורת בביתנו לראות את הפרק של פרפר נחמד כל שנה ולראות לפני, אנחנו לא עושים. זאת אומרת, את הדבר שזה אמור ללוות, תראה, למשל, מה מלמדים בגנים בבתי ספר וכולי, מלמדים את הילדים, כל ילד חייב להכיר מה נשתנה. עכשיו, מה נשתנה זה סט הוראות לקראת, נכון? זה הרי לא מה נשתנה ותשובה, אלא זה סט של ארבע שאלות, במה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. עכשיו, איפה התשובה? למה זה קורה? התשובה ניתנת כי, הנה, יצאנו ממצרים וקוראים את כל הסיפור, לא הגענו אף פעם לשלב הזה, ונתקענו כאילו בשלב של ההוראות עם הילדים אפילו. זאת אומרת, יש פה מין טעות היסטורית מעניינת נורא, אבל היא דרך נורא מעניינת תרבותית, בנקודת מבט אנתרופולוגית, תרבותית, להסתכל ולראות מה קורה כאשר טקסט שלא נועד להיות טקסט ריטואלי, טקסט שהוא של הוראות, טקסט שהוא לימוד, לא דיברנו על זה שיש פה גם מדרש, מדרש של פסוקים כן, וכו', כן. הופך להיות טקסט לימודי, טקסט ריטואלי, סליחה. ואז פתאום הוא מקבל ממדים אחרים לגמרי.
למרות שגם הריטואל, הרי כשחושבים על ליל הסדר, יש את כמה דברים שעושים בהתחלה, ואז הקטע המדברי הזה שבו רק קוראים, ואז חוזרים לטקס. כלומר, יש את
שים לב, כן, החלק אבל המדברי זה המדרס, החלק של הלימוד, ברור, בדיוק. כן.
אבל גם, אבל תחשוב, קודם זה מעניין. זה שכאילו מיכל ולי היה שזו חוויה שהיינו פעם בליל סדר, שנחשפנו למשהו שלא הכרנו. שאת ההגדה ממש מתייחסים לזה כמו תפילה. זאת אומרת, כל
ישבנו
פסקה
ישבנו
עם משפחה, וכל פסקה מתחילים,
הם
מלמלו. ואז כולם ממלמלים, כמו
לא כאילו אחד קורא בשביל כולם, אלא כל אחד יושב וממלמל את הקטע, ואז מרימים את הראש ומדברים על הקטע, אבל חייבים להגיד את כל המילים
שזה
במלמול.
שזה כאילו הופך לתפילה ממש, כמו איזה משהו ש עכשיו, ומצד שני, יש לך כל מיני מנהגים, שכל משפחה יש לזה סיפור שלה, שמקיזים דם, אצלנו שוב יין.
מקיזים דם, מעניין.
סליחה, זה לא לספר, זה רק הנוצרים יתו שעושים. אבל לוקחים כוסות של יין ומים ושופכים מנסים בכל זאת איכשהו לקחת את הדברים האלה ולהפוך אותם להיות כן משהו שקורה
אגב, בהם. אגב, אתה צודק שהרבה מאוד מהאלמנטים הטקסיים נמצאים בהתחלה, אבל זה משהו שאנחנו יודעים מתרבויות העולם. שבהתחלה אנשים עוד יש תשומת לב, והם שמים לב, ואתה רוצה בעצם למשוך אותם לטקסט הזה שאנחנו יודעים שהוא הולך להיות עוד שנייה משמים, אז אנחנו מושכים את הילדים עם ההתחלה, עם המה נשתנה במסורת המרוקאית שהמשפחה של ייצור רשתה, להעביר את
הקערת
הסדר הראש ולהגיד בבהילו יצאנו ממצרים. יש כל מיני אקטים כאלה שנועדו למשוך את כולם בהתחלה, במיוחד.
כן. אז מה עם דצה חדש באחב? למה אנחנו עוד אומרים את זה?
אני חושבת שלא היינו אמורים אף פעם בשום שלב להגיד את זה. עכשיו, אנחנו מכירים אגב תופעה דומה.
אני אשאל את זה בצורה הפוכה. כלומר, ברור שהאגדה נבנתה על פני דורות בתוספות ומחיקות. אז למה אנחנו לא מוחקים את זה?
זה כמו שאלה מסוג אחר. אני חושב שיותר אני חושב שמעסיק כאילו אנחנו לא מוחקים את זה כי זה הופך להיות משהו אחר, כי זה כבר לא סתם דרך לזכור. אם זה היה סתם דרך לזכור, אז אנחנו זוכרים, אנחנו לא צריכים את זה. אבל זה קצת בכולנו יש משהו מהמלמול הזה. בכולנו יש איזה משהו מהצורך, מי שלא אמר את המילים האלה לא יצא ידי חובתו, מי שלא אומר את הדרך לזכור. כל הערב הזה מאורגן סביב הסימנים האלה של קדש ורחץ, ואנחנו שרים את זה, ויש מנגינות לכל משפחה.
לא, אבל אולי דצה חדש זה האברה קדברה שלנו, כלומר, אנחנו רוצים בתוך ההגדה גם כמה מילים
לא מובנות.
שהם יהיו במכוון תימוניות, כי אלה המילים שנזכור.
את זה דרשה יפה.
אני חושב, זה כמו המקל הזה שנמצא ליד השולחן, מישהו שם את זה, ואז מישהו אמר את זה, וזה פתאום מתחיל לקבל חיות משל עצמו. זאת אומרת, יכול להיות לחלק מהאנשים זה אברה קדברה, לחלק מהאנשים זה מתורגם בערבית למשהו אחר, לחלק מהאנשים זה באמת סתם.
וגם אתה מניח ש
איך אמרת, מה זה עם העדשים בקדרה?
שימו את העדשים בקדרה.
שימו את העדשים בקדרה.
אתה גם מניח שהיה מישהו באיזשהו שלב שיכול היה למחוק. אני לא כל כך בטוחה שאפשר שיש שלבים כאלה, של מישהו שעומד שמוחק. כן, צריך המון המון אחריות לשבת ולמחוק ולערוך. היו דברים כאלה בהיסטוריה.
אבל ההגדה הרי השתנתה, ההגדה.
אבל אני חושבת יותר
בכיוון רק תוספות, אף פעם לא מחיקות?
החלפות, שינוי נוסח, יש לנו המון המון שינוי נוסח בהגדה, ויש לנו תוספות שנוספו בימי הביניים, ויש לנו בין ניסוחים
לבין גניזה. ואנחנו יודעים שבגניזה הייתה כל מיני, יש אזורים בהגדה שהם יותר היו נזילים.
ויש אזורים שפחות, אבל את הקטע הזה של ממש למחוק לגדור כזה אנחנו לא צריכים, זה פחות עושים. אגב, סימנים נמונים, זו תופעה שאנחנו מכירים גם מהתלמוד הבבלי, שזה תחום המחקר שלי, שיש לנו כתבי יד, שנגיד בסוף סוגיה, כתוב, הנה, 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 איך נזכור את הסדר
נכון,
של
כן,
הדוגמאות.
נכון, כן, יש כאלה כמה
יש לנו,
שאני זוכר.
והם נמצאים בכתבי יד, ולפעמים נכנסו אפילו לדפוס. אז אתה שואל, למה לדפוס? הרי מי שידעו שזה רק אמצעי לזיכרון בעל פה, וברגע שכתבת, לא צריך את זה יותר. אבל, אתה יודע, למחוק זה אקט הרבה יותר אקטיבי מאשר לא למחוק. אז לא מוחקים.
ולהוסיף, כלומר, מה אנחנו יודעים שהוסיפו אמרתם לי כבר, אנחנו לא יודעים איזה רבי יהודה זה עם, עם הדצח הדש. אנחנו יודעים משהו על משהו מהמדרשים האחרים, או משהו מהדברים האחרים, בדיוק מתי הוא נכנס?
כן, יש לנו מסורת, אגב, אני יושבת איתך ואני קוראת מהאגדה של דניאל גודשמיט, זה אחת האגדות הכי אקדמיות שיש לנו כבר ישנה.
לא מומלץ לשבת לידה בליל הסדר עם זה.
אני יושב ליד היין בליל הסדר.
לא, יש ליד, זה כתב יד הזה, כתב יד הזה, שם שמור.
אני חולה על זה, אבל יש לנו ממש ניסיון, צריך להזכיר, כי יש לנו גם מפעל התפילה, אצלנו בבאר שבע של אורי ארליך, שעובד על כל מיני טקסטים כאלה, וההשתלשלות ההיסטורית שלהם בכתבי יד. ואנחנו יכולים ממש לראות את העקבות של ההתערבות והשינויים. גם הרבה מאוד מהטקסטים האלה, יש להם סמי-מקבילות בספרות חז"ל. אז למשל, ארבעת הבנים, כן? אז זה טקסט שאנחנו יודעים, וגם גם ארבעת הקושיות של מה נשתנה, אנחנו יודעים שיש לנו מקבילות שלהם בספרות
שמה
חז"ל.
שמה, זה ארבעה שנכנסו לפרדס?
לא, 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 יש לנו את ארבע הילדים, אבל למשל, במקום טעם קוראים לו טיפש. הטעם זה מין צנזורה כזאת להיות נחמד יותר אליהם. והשאלות קצת אחרות...
זאת אומרת, זה ממש אותו סיפור, רק
דומה. אז זהו, אז הרבה מאוד מהטקסטים פה יש להם טקסטים דומים בספרות חז"ל, אבל לא זהים. ואז זאת השאלה היא, רגע, שנייה, אז מה זה אומר? האם היה להם טקסטים אחרים מוקדמים יותר? האם זה פה מתחיל הכיף הפילולוגי? האם הטקסטים האלה הם עיבוד מכוון, כי זה היה משהו ריטואלי, ולא נעים לך להגיד טיפש, ואז אתה אומר טעם, כל מיני דברים מן הסוג הזה, שאז אתה אומר, אוקיי, פה אז אנחנו ממש יכולים לראות את השינוי מהטקסטים להגדה, ובכתבי יד, איך זה משתנה לאט לאט עם הדורות.
מישהו השאיר לנו פעם איזושהי עדות להתערבות שאנחנו יכולים ממש לשים עליה את האצבע ולהגיד, זה האיש הזה בזמן הזה, או שאף שזה כך
לא יודע? לא, בקטע של הפיוטים, כן? כן, אולי. יש לנו לפעמים כאלה מחברים, וגם בספרות הגיונית יש לנו תוספות לאגדות בחלק מכתבי יד שאנחנו יכולים לפעמים למקם אותם.
אבל טקסט הבסיסי שכולם
אומרים... אני חושב שזה באמת עבודה פילולוגית, גם חלק לשוני.
הפילולוגי זה אומר מה שאנחנו ממציאים באוניברסיטה. כן, אוקיי.
זה אומר כשאנחנו רציניים ולא מקשקשים סתם דברי תורה. זה מה שזה אומר. אבל אני אני חושב שיש כל מיני דברים, זאת אומרת, למשל, הקטע אהוב עליי בהגדה, על החמניה. כן. איך אני אסביר
אמרנו
למה.
אמרנו שנדבר על שלושה טקסטים, כן. אז אנחנו עוברים מדצח, הדש. כלומר, עברנו ממילים סתומות לחלוטין, למילים בארמית, כן. שאותם רוב הציבור לא מבין.
כן, נכון.
ממה שאף אחד לא מבין, למה שהרוב לא מבין.
אבל אני...
אלא אם כן אתה יושב מברשרי.
ושמה זה כאילו, תראה, לי זה טקסט ש... מי שיודע ארמית זה כאב שיניים. זה כמו לתת לדוד מאמריקה לדבר בעברית, כי זה לא יכול להיות. אין פה, זה ארמית שלא יכולה להיות קיימת.
אה, זה לא הייתי מודע לזה, בוא תסביר.
אז בוא ניקח את המשפט הלחמניה, בסדר? ה זה ארמית בבלית. בכל דיאלקט אחר של ארמית זה צריך להיות הדן, או דן. אבל בארמית בברית אי אפשר להגיד לחמה, צריך להגיד נהמה.
נכון. זה אפילו אני יודע.
אתה כבר נתקל פה בתאונת דרכים. ואז די זה ארמית מוקדמת. ואתה ממשיך, הוואתנה, ארמית מוקדמת, ואז פתאום יש לך השטה, שזה ארמית בבלית. ויש לך באמצע לשנה הבאה שזה עברית, וכל הטקסט הזה הוא טקסט...
אבל זה קטע בארמית של צ'אט ג'י-פי-טי.
ממש, לא, להפך, זה לא צ'אט ג'י-פי-טי. צ'אט ג'י-פי-טי לא יפשל, צ'אט ג'י-פי-טי תגיד לו...
לא, צ'אט ג'י-פי-טי בשלב הזה בחייו עדיין יכול לעשות...
בארמית, צ'אט ג'י-פי-טי בארמית.
בארמית, כן.
כן, אבל זה טקסט, לא, זה טקסט של ארמית, כמו ארמית של הזוהר. זה ארמית שאנחנו מכירים מסוף המאה השמינית לספירה, עד המאה ה-13.
שזה מה אומר, זה אנשים שהארמית היא לא באמת שפתם, אלא שליקטו ארמית ממקורות קודמים?
ושבניגוד לעברית אין להם מסורת דקדוקית. אז זאת אומרת, אין ספרות ללמוד דקדוק. אז אתה חושב שאתה יודע, כמו הזוהר. הזוהר הוא יצירה שמבחינה בלשנית אותי הוא מרתק, כי בעצם מישהו קם יום אחד, אומר, אני כותב, אני מזייף ארמית. אז אני יכול להגיד שאני רואה את ה... דבר הזה, אני יכול להגיד לך, זה איפשהו שם, זה באזור הזה, ש... ראית איך הוא מרותק פתאום מדקדוק?
לא, זה מאוד מעניין.
וזה תקופה כזאת שבעצם יש בה איזה משהו שרוצים, שיש תחושה שהארמית היא קלאסיקה. זאת אומרת, שאתה מייצר, אם אתה כותב בארמית, זה איזשהו קצת מיסטיות. זאת אומרת, אני חושב שמי שכתב את זה...
זה כבר... הלטינית שלנו.
כן. כן, בערך, כן, אבל היא שמורה לאזורים קצת מיסטיים. עכשיו, מצד שני, אפילו הטקסט הזה, הוא לא לגמרי מקורי. כי המשפט הזה, כל דכפין יתה ויכול דרך אגב יתה, זה ארמית ארץ ישראלית. אז יש פה עוד איזה תאונה, עוד איזה משהו שככה, כן, כי בארמית זה בבלית, זה ליטה ודברים כאלה, או, אבל, אבל כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך, כל דצריך, לא, בלי היפסח, שזה הוספה, זה איזשהו משפט שנמצא גם בתלמוד הבבלי בכמה מקומות, וגם בקערות השבעה, בטקסטים של מאגים, שבעצם מזמינים אנשים תמיד לאכול. אז גם מי שמייצר את הטקסט הזה, הוא לא לגמרי חופשי. זאת אומרת, הוא משתמש באיזה פורמולה. הוא משתמש באיזה פורמולה, וזה אולי, אני חושב, משהו שמאפיין הרבה מהדבר הזה. זאת אומרת, שמצד אחד, אנחנו לא יודעים מי יצר את זה, אבל אנחנו יודעים שהם לא היו לגמרי חופשיים לייצר טקסט.
לא, אבל זה נשמע כאילו, אתה יודע, זה מישהו עם ספרייה, ואומר, אני צריך לכתוב טקסט חדש בערבית, בארמית, אני אקח את המילה הזה, אני אקח מפה, ואת המילה הזה מפה, ואת המילה הזאת מפה, ופה אני אקח משפט שלם.
ואולי זו כל ההגדה שלנו.
כמו ילד שגוזר אותיות ומדביק אחת ליד השנייה.
אבל אולי זו כל ההגדה. זאת אומרת, אולי זה לא רק הפסקה הזאת, אולי זה בעצם איזושהי הצצה, אבל שים לב מה הוא עושה. זה באמת פסקה מרתקת. כי יש בה, כי מה הוא מכניס? הוא קודם כל מייצר פה פועל. בוא תעשה איתנו פסח. מה זה תעשה איתנו פסח? יתה ויפסח. זאת אומרת, כאילו מייצר פה על, בוא תעשה איתנו פסח, בוא יעשה, כי יפסח עצמו, בכל צורה שהיא זה או לאכול את הקורבן פסח, או משהו, או לדלג, או להגן, זאת אומרת, יש לנו את כל השאלה, מה זה בכלל המילה פסח, אבל הוא מייצר משהו, מייצר איזה משהו, איזה טקסט שפתאום גם יש לו תוכן, כן? דיאכלו הוועתנה בארד המצרים, זאת אומרת, הוא לוקח את הלחם, והוא אומר לנו, זה משלב את זה סיפור מצרים, וגם נותן איזשהו אופק, איזשהו סיפור. מה הסיפור של אל הסדר? לשנה הבאה בארד ישראל, השתה האחה, השנה אנחנו בחוץ ארץ, לשנה הבאה בארד ישראל, השתה עבדה, לשנה הבאה בני חורין. כל הסיפור שאנחנו בכלל חושבים על אל הסדר, כחג חירות לא רק היסטורי, אלא כחג שהוא מייצג איזושהי חירות נצחית, אין לנו טקסט אחר חוץ מהטקסט הזה.
זה הדבר?
זה הטקסט.
כלומר, מכאן זה בא?
אני לא יודע אם מכאן. אני אומר, אני לא מכיר עוד טקסטים, זאת אומרת, אין הרבה טקסטים שבעצם, הטקסט הזה, זה אחד הטקסטים.
אני מכירה.
כן.
טקסטים נוצריים.
או, נכון.
זאת אומרת, יש לנו טקסטים נוצריים, בני הזמן.
היא באה עם הנצרות שלה עכשיו.
כן, זהו.
בואי תקלקלי לנו את ליל הסדר עם נוצרים.
בדיוק. לא לשכוח שליל הסדר הוא, זה, איסטר זה החג שלך, של החופש, של התחייה, של הנוצרים, זה ממש חג שמדברים עליו כחג, יש משחקי מילים על פסחין שביוונית, שזה לסבול, ואז אנחנו, יסורי ישו, זה ממש משהו שמדבר על משהו אפוקליפטי כזה, לעתיד לבוא, מין משהו כזה, אז יש את החיבור הזה.
לא, אני מסכים, אבל אני אומר, יש פה משהו יפה בטקסט הקצר הזה, שכשמפרקים אותו לגורמים, אנחנו רואים בו את הסיפור. שאתה לוקח משהו, לוקחים משהו כמו שבאמת תיארת, משהו מהספרייה פה, זאת אומרת, וזה מה שמיכל תיארה בגדול יותר, אולי על הסיפור של ארבעת הבנים.
יש לי ספר דקדוק ארמי בבלי, וארמי ארץ ישראלי, ואני לוקח מילה.
אני חושבת שאתה נורא חושב מתוכנן. אני חושבת שמי שיוצר את הטקסט הזה, וזה ככה, אני מסתכלת על זה, הוא חושב שהוא יכול ליצור טקסט הרמי.
הוא סתם מילג.
ויושבים לו בראש.
סתם מילג.
כן, יושב לו משפט מפה, יושב לו משפט משם.
והוא חושב, הוא מספיק בטוח בעצמו שהוא חושב שהוא יכול לנסח משפטים בארמית, אבל אני רוצה, שנייה, לפני שאתה מדבר עליו.
אבל לפני, אני רק אגן, אבל בכל זאת, ומהדלת האחורית נכנס פה גם תיאולוגיה. כלומר, תיאולוגיה שאולי דומה לדברים נוצרים, זאת אומרת יש משמעות לערב הזה. הערב הזה הוא ערב שהוא החירות הכללית, הוא ערב שגם מבשר לא רק את החירות, לא רק את הסיפור ההיסטורי, אלא הוא גם מבשר את החירות בעתיד. ובלי הרבה רעש, ובלי הרבה צלצולים, מהדלת האחורית, דרך ירמית הילגת, דרך שיבוץ של דברים, קיבלנו פה איזו משמעות לערב הזה.
אוקיי, עכשיו זהו, אני רוצה עם הנוצרים שלה, אני רוצה להתעכב רגע על העניין.
אני רוצה לפני הנוצרים, אבל להגיד עוד משהו.
אוקיי, אבל תתקרבי קצת למיקרופון.
דילגנו על המשפט הראשון, שזה באמת משפט שאומר, וזה צריך לעצור רגע שנייה. אנחנו כאילו מדברים כל הזמן, מפרקים את האגדה, נכון? אנחנו אומרים, זה לא היה צריך להיות שם, וזה התפרק, וזה נוצר, וזה הכל. אבל בסוף, 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 הטקסט שהוא הריטואל, ש97% עושים, הוא טקסט שמתחיל באמירה, כל דכפין יתה ויחל, כן? בואו לאכול, כל מי שרעב יבוא ויוכל. עכשיו, זאת אמירה, עזוב אותך שנייה רגע מהתיאולוגיה, נשים אותה שנייה בצד. זאת אמירה סוציאלית מהממת בעיניי. אגב, אנחנו רואים לה שורשים מאוד מאוד חזקים כבר במשנה ובתוספתא של פסחים, על ארבע כוסות, שבמקור זה היה ארבע כוסות לעניים, וזה הופך להיות משהו כאילו שארבע כוסות לכולם, אבל יש פה משהו מאוד מאוד סוציאלי בארוחה הזאת, שאגב, שוב, עכשיו אני עוצרת שניית הנוצרים והולכת רגע לרומאים, זה הרי היפוך על הארוחה, ליל הסדר שלנו, האלמנטים הריטואליים שלו, של ההסבה והכוסות, וכל הדברים האלה מבוססים בבסיס, על טקס הארוחה, על האוכל, על הסעודה היוונית-רומית, המאוד מאוד מקובלת.
כן, התקופה ההלנית.
אבל עם שינוי אחד מאוד גדול. ספרות חז"ל לוקחת את זה ועושה לזה דמוקרטיזציה. כולם יכולים, כולם צריכים. אתה מביא לפה את כל העניים, כל מי שרוצה, וזאת אמירה מאוד 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 חזקה וחשובה, כי צריך להבין אותה על רקע התקופה. על רקע התקופה זה אומר, אנחנו כולנו בני חורין. כולנו, כולנו יכולים להשתתף בארוחה, וכל מי שצריך שיבוא ויוכל. וכך נפתחת ההגדה. זאת אומרת, אני לא יודעת איך...
אבל אני חושב שאת עושה פה, כאילו, שוב, את הדגמת כרגע את מה שדיברנו עליו, כי אני חושב שאת עושה פה אנרכוניזם. זאת אומרת, זה לא, הטקסט הזה הוא לא באזור, הוא לא במקום שמי שעיצב את ליל הסדר, ושישתמש במילה אפיקומן, שזה המילה היוונית.
מה אתה חושד בעצם, שהיא עכשיו קופה את הערכים הנוכחיים שלה, על הטקסט שלא התכוון לזה?
אני חושב שהיא עושה ליל הסדר מוצלח. זה מה שהיא עושה פה כרגע. זאת אומרת, מה שהיא עושה פה כרגע, את מה שעושים בליל הסדר. מה שעושים בליל הסדר, זה יושבים, ונותנים פרשנויות לטקסטים.
לא, רגע, שנייה, אני אסביר. אתה צודק כמובן שזה לא, אנחנו מדברים כמובן מול הטקסט הרומי, ואנחנו מדברים כמובן כנראה על טקסט מאוחר הרבה יותר, אבל זה עדיין, ולכן אמרתי שורשים במשנה ובתוספתא. כבר במאה השלישית לספירה, חז"ל יושבים על הסעודת ליל הסדר, וחשוב להם להגיד שארבע כוסות, זה כל עני בישראל, צריך שיהיה לו מספיק מה לאכול, וזה באמת משדר את זה, ובזה פותחים את ההגדה, וצריך לעצור שנייה, וגם לדבר לא רק על המבנה הלשוני, אלא גם על התוכן.
מה מעניין חוץ מהמבנה הלשוני?
מה מעניין בלשן חוץ מהמבנה הלשוני?
זהו, זה תמיד המתח אצלנו בבית.
אני תמיד אומר, הדבר היחיד, כאילו, אני צוחק שמיכל הייתה פוגשת אנשים מהמאה השנייה לספירה, לא בטוח שזה היה אנשים שהם היו החברים הכי טובים שלה, אבל אני הייתי מתעניין בשפה שלהם בדיוק כמו שאני מתעניין בכל שפה של כל אדם.
בכל מקרה, אני רוצה להגיד משהו טוב על המסר הסוציאלי של ההגדה, וזה צריך לעצור.
אבל שוב, השאלה אם את באמת לא קופה איזה דבר שאת רוצה שיהיה נכון.
אין מה לקפות, כתוב כאן כל דכפין יתה ויחל, כן? זה צריך לומר, זאת אמירה.
וזה משפט שהם לוקחים מטקסט אחר.
עכשיו גם רבונה כותב את זה בגמרא, יש לנו אמירה כזאת שבהתחלה, ואגב, לא רק לגבי סעודת ליל הסדר, אבל ספציפית לגבי פסח, זאת האמירה שנמצאת במשנה ובתוספתא. עכשיו, לגבי כל הנושא הזה של להסתכל על ליל הסדר כסימבול, כן? לא כאירוע שהיה ואנחנו חוגגים אותו, רצו המון בדיחות בטוויטר על הלילה שאחרי האיראנים, כן? שביטלו לנו לימודים ליומיים, כן? יש לנו איסרו חג כזה של האיראנים, איסרו איראנים. כן. אז הם אמרו, אם אנחנו נרצה לעשות חג, לזכור את הלילה הזה של הניצחון, בטח יקנו לנו יומיים ויקראו לזה איסרו חג על היום השני. אז, אבל הנושא הזה אם אנחנו רוצים לציין את החג הזה, מה אנחנו מציינים? אנחנו צריכים ניצחון ושחרור מעבדות של פעם. כן. זאת אמירה אחת. פה האמירה הזאת אומרת, לא, אנחנו מסתכלים על זה כסימבול למשהו אחר, לחג חירות, לחג שמסמל את החירות, חג שמסמל משהו שאנחנו עדיין רואים את עצמנו כעבדים, ואנחנו רוצים ללווה, וגם הקשר כמובן לארץ ישראל, ולציון, ולבית המקדש שנמצא בכל מיני חלקים של ההגדה. אז יש פה איזה ניסיון לקחת את זה ולהפוך את זה לאירוע, שהסיבה שאנחנו חוגגים אותו, כי אנחנו רואים אותו כמשהו שהוא סימבולי למשהו יותר גדול. וזה מתכתב עם חג מקביל, שזה החג, אגב, פסח הוא חג שבו היהודים והנוצרים נפגשים הרבה מאוד במקורות. במקורות אני אומרת, מדברת על המאה השלישית, רביעית, חמישית,
זהו,
שישית.
לכן ההקשר הנוצרי מעניין אותי, הרי ההגדה מתחילה להתעצב באותן מאות שבהם מתחילה, כן. שבהם צומחת הנצרות.
כן.
ועכשיו השאלה היא, האם ההגדה היא קודמת לנצרות, או שבעצם אנחנו נתקשה מאוד להודות בזה, אבל היא מושפעת מהנצרות יותר מכל דבר אחר.
קודם כל אין לי בעיה להודות בזה כשצריך, אבל היו כמה ניסיונות להראות כל מיני חלקים בהגדה כאילו שהם מושפעים או מתפלמסים עם נוצרים, אחד מהקטעים שאני רוצה לדבר עליהם אחר כך, כאילו ההקטנה של משה היא מין ניסיון תגובה לנצרות, כל מיני דברים מן הסוג הזה, אבל אין לנו דברים מאוד בוטים אנטי-נוצרים, ולמעשה לדעתי חלק מהקטעים, בטח הקטעים המדרשיים...
אולי להפך, אולי זה שואב השראה מהנצרות. את העניים, הוא הרצון להכיל את העניים שאנחנו מוצאים אותו גם בנצרות.
עצור. להכיל עניים יש גם אצלנו, ותמיד היה, אני חושבת שזה משהו סוציאלי שנמצא אצל הנביאים, כבר מתחיל. גם הנצרות וגם היהדות הם מבוססים על אדני הסוציאליות שנמצאת כבר בדברי הנביאים, וזה משהו שהוא לא חדש. המתח הזה בין הקפיטליזם העתיק, ואני משתמשת במילים אנכרוניסטיים כמובן, לבין הסוציאליזם שהנביאים אומרים, למה לרוב זבחכם, כן, כשאתם לא מתנהגים יפה לאנשים שמסביבכם, זה משהו שנמצא מאוד עמוק, והוא מתח שנמצא בשתי הדתות. אבל לגבי, יש בהגדה ללא ספק שורשים שמגיעים למאה השנייה לספירה והמאה השלישית, והקשר לנצרות במאות האלה הוא עדיין עמום. יש חוקרים, כמו עדי שרמר שחושב שבכלל אין קשר, יש חוקרים שחושבים שיש קצת, אז זה לא מפתיע. ישראל
יובל שחושב שכל הליל הסדר.
או בישראל יובל חושב שזה כן, זאת אומרת, יש מתחים בין החוקרים לגבי הדבר הזה, אבל ספציפית לגבי ליל הסדר, צריך לזכור, זה אחד החגים הבודדים, למשל, שיש לנו ממש מקורות רבים, שהיו נוצרים עד שלבים מאוד מאוחרים, שחגגו את האיסטר שלהם, את הפסחה שלהם, בלוח שנה ירחי. וכדי לעשות את זה, כשהם כבר בלוח שנה שמשי, כי הם רוצים לחגוג באותו יום שישו עובר את מה שהוא עובר, כן? כשהוא נצלב, אז הם צריכים לדפוק, ממש יש לנו מקורות, תדפוק על הדלת של היהודי לידך ותשאל אותו, מתי
פסח?
זה?
מתי פסח?
לא יאמן. כן, תדפוק את זה. עכשיו, וגם אם הוא אומר לך תאריך שגוי, כי הוא מתבלבל שם עם הזה, תסמוך עליו. אנחנו סומכים על היהודים על התאריך. זה אמירות הרי מדהימות. בשלב שבו הם הרי חוגגים את פסח, הם חוגגים את ישו ואת את הפסן שלו ואת הכל, ובכל זאת הם נזקקים ליהודים בעניין של הלוח השנה. יתרה מזאת, יש לנו אמירות עד שלבים מאוד מאוחרים, שבהם יש לנו למשל חוקי כנסייה, בספרד ובאזור של טורקיה ובאזור של אלכסנדר, שכותבים שם, אסור לכם לקחת מצות מהיהודים, שלא תעזו. סימן ששליחת מצות מהיהודים, זאת אומרת, האוכל שישו אחר
כלומר,
הזה,
היה מנהג כזה, כנראה.
לשלוח להם, והם רצו את המצות של היהודים. אגב, עד שלא הגעתי לאמריקה, לא ראיתי שלאורך כל השנה הרי אוכלים מצות שם בחלק הקשר של הסופר. יש מצות שנמכרות כל השנה, יש אנשים שאוהבים את זה. אבל בתקופה הזאת זה הלחם של ישו שהוא אכל בסעודה האחרונה, אז ממש יש לנו חוקים, וזה ממש מתועד בהמון המון מקומות, מהרביעית, מהחמישית, מהשישית, שיהודים שולחים לנוצרים, והנוצרים רוצים מצות מהיהודים. אז הקשר הזה בפסח דווקא, בחג הזה, הוא מאוד מאוד עדוק. אז אני לא מופתעת, ופה אני מסכמת וחוזרת, אני לא מופתעת למצוא מין פסקה כזאת, שהופכת את פסח להיות חג חירות כללי כזה, ולעתיד לבוא, שהוא קצת מדברר וקצת מתכתב, עם אמירות מאוד מאוד ברורות שקורות אצל הנוצרית לגבי החג החשוב הזה שלהם עם ישו.
כן. והרמית נשארת מאותה סיבה שנשאר עד את סך עדש ב...
אני חושב שכן, אני חושב שזה
לא,
חלק...
לא מתרגמים לעברית.
אני חושב שזה חלק ממה שקורה פה. זאת אומרת, אני חושב ש... אני חושב... שוב, אני חושב ש...
אגב, אני חושב, לפי מה שאמרת קודם, לא היה עולה על דעתי הרעיון שצריך לתרגם את הקטע לעברית, הייתי צריך לתרגם אותו למעשה לעברית משובשת, כדי לשמור כן. על רוח המקור.
כן, אני חושב שיש פה את זה, זאת אומרת, יש פה את בעצם... הרבה תמונות, זאת אומרת, אני אומר, אנחנו נתקלים במילה, אני רוצה לחזור למילה אפיקומן. אפיקומן זה מילה ביוונית, זה המנה האחרונה, כן?
כן.
באמת כל המבנה של הארוחה, של הארבע הכוסות, של התבילות, של כל הדברים האלה, של בעצם קשור ל... זה מבנה רומי. עכשיו יש לך, ואז מצד שני, אני קופץ רגע שוב לסבא שלי, שאנחנו בכלל... באיזשהו שלב, אתה יודע, עוד היינו יושבים עם סבא שלי ומתרגמים את זה לערבית, כשאף אחד מאיתנו לא מבין ערבית, חוץ מהדור של ההורים. וזה הופך להיות טקס בפני עצמו, שמתרגמים לערבית כשלא מבינים את הערבית. אז אני חושב שכמו הרבה דברים, יש לך, אז אתה מסתכל על זה בפריזמה, אתה מקבל המון המון דברים. ואני לא בטוח, זאת אומרת, אני חושב שמיכל צודקת שיש פה את הדבר הזה, אי אפשר לקחת מזה. האם זה בא כתגובה? או האם זה בא כמו שאני קצת אוהב אולי לראות את זה, כמו שאתה, הוא היה צריך משפט להתחיל, היה לו משפט זה וזה, והוא תקע אותו פה, בלי הרבה דברים, בלי הרבה אידיאולוגיה.
אני פשוט בא מעולם של עיתונות, אז אני יודע, אתה צריך משפט פתיחה חזק.
וזה משפט פתיחה לכל ארוחה כמעט, שאתה, מה, אני סתם משאף פה, בוא נזמין את כולם שיבוא, אתה באמת מתכוון שמישהו, באמת אתה רוצה שכל מי שלום באתי, אף אחד לא מתכוון לזה.
זה הנוצרי שדופק על הדלת בשביל לשאול מה התאריך.
כן, אז אני חושב שיש פה... זה היופי של הדבר הזה, ואולי אנחנו גם מתחילים כבר גם לתת תשובה. זאת אומרת, יש פה טקסט שהוא יכול להיות בעצם לא קרי, ואתה יודע, אני תמיד שואלים אותי, את פתח לא, מה, בגלל שהוא לא חכם, אתה קורא לו נקבה, את פתח לו, זו שאלה קלאסית שאני...
כל שנה שואלים
אותי את זה מחדש, ואני תמיד עונה לא, כי זה בלשון חזל, ובלשון חזל, את, זה גם לזכר וגם לנקבה. כן, התשובות המשוויזות האלה, שהן לא...
עושות דבר תורה טוב. שוביניסטי כמו שצריך, ועושים אותו.
כן, בדיוק. אבל זה, אני חושב, חלק ממה שקורה פה. זאת אומרת, יש לנו בעצם, טקסט, אני חושב, הוא כמעט לא נגיש לאף אחד. זה לא שהוא לא נגיש רק לדוד הזה, או לילדים שלא מבינים מה הטקסט עצמו אומר, ולמה אנחנו מכריחים אותם להגיד מילים שהשיניים שלהם נופלות שם בדרך. הטקסט הזה הוא כמעט, זאת אומרת, בעצם התמונה הפילולוגית שאנחנו מציירים, היא איזושהי עבודה שאולי נותנת לזה איזשהו היגיון בדיעבד, אבל זה חלק גם מפספס ממה שקורה פה.
גם רעיונית הוא בעצם לא לגמרי נגיש. כלומר, מה הוא אומר? מה אומרת לנו האגדה?
מה אומרת לנו האגדה?
כן, מה אומרת לה... אני לא יודע, אני קורא את מגילת אסתר, אני מבין את הסיפור ואת לקחו. אני קורא את קהלת, אני מבין את...
תמוד, את האווירה.
את לקחיו, כן, את הסיפור ואת לקחיו. אני קורא את האגדה של פסח, מה הוא רוצה?
הטקסט הזה בסוף אמור להיות טקסט, במיוחד החלק, עכשיו בוא נדבר על החלק המרכזי שזה המדרש, נכון? שמתחיל להיות שם בירד מצרים, ארמי עובדי די, שמתחילים לעבור על פסוקים ולהסביר אותם. שוב, זה כאילו...
טקסט הבאת הביקורים,
כן,
מה שנקרא.
מה הטקסט הזה מקורי? הטקסט המקורי הוא טקסט שבעצם למה בחרו בו? כי הוא קצר, ויש לך, תספר לי ציפור את יציאת מצרים בחמישה משפטים.
בפסקה.
כן, אז זה היה הטקסט המושלם, ומה אנחנו לא עושים?
לא קוראים אותו, לא קוראים את הטקסט, אז הוא לא אומר לך כלום, כי אתה בעצם לא עושה, זה כמו לקבל את ההוראות לטלוויזיה, אלא איך להתקין טלוויזיה, כשאין לך טלוויזיה. ואז אתה נשאר רק עם ההוראות של הטלוויזיה, בלי הטלוויזיה. ועכשיו, אתה יודע, מצאו אותם 2000 שנה אחרי, ומנסים לפענח את ההוראות. ואגב, יש לנו דברים כאלה בהיסטוריה האנושית, שאנחנו כאילו נשארים, חסר לנו חלק מהתמונה שאנחנו לא מבינים. ויש פה... יש הביטוי, טול קורה מבין עיניך, סתם קפצתי עכשיו בדוגמה הזאת. אנחנו לא יודעים מה המדיניות, מה עומד מאחורי הביטוי, טול קורה, מתי יש קורה בין עיניים, חסר לנו פה משהו, אנחנו משתמשים בביטוי, נכנס לנו לעיוות, עד היום זה מין תעלומה כזו. אז אותו דבר עם האגדה, אנחנו כאילו קוראים את הלימוד של הפסוקים, בלי שאנחנו קוראים את הפסוקים. אז בעצם, אם את כדי להבין את האגדה כמו שצריך, את צריך לעצור, לעשות עם הילדים את הצגה של יציאת מצרים, אגב אנחנו עושים את זה אצלנו בבית עם תחפושות וזה, ובאמת לספר את הסיפור של יציאת מצרים.
כלומר, להעריך את החלק עד שמגיעים לאוכל, זאת ההצעה.
משום מה, האורחים שלנו טוענים כך, אנחנו לא מצליחים להבין את הטענה.
זאת ההצעה שלכם עוד זמן עד שמגיעים לאוכל?
כן, כן.
הבנתי.
או שמתחילים באיזשהו לאכול ככה משהו טוב, ואז...
לא, אבל זה באמת, באמת, באמת טקסט שהוא טעות, הוא פשלה. ופשלה שלא הייתה צריכה לקרות בדרך הזו, והיא קרתה, והפכנו, דוגמה נורא יפה, להפוך לריטואל משהו שלא היה אמור להיות הדבר עצמו. והפכנו את הדבר שהוא לא הדבר עצמו להיות למשהו שהוא ריטואל.
בואו נדבר על משהו מלב הטקסט הזה שהסכמנו מראש שנגיע אליו. אני ולא מלאך, אני ולא שרף. קודם כל, מה זה כל האני ואני ואני הזה? אפשר לשאול, כלומר... יש פה שאלה תיאולוגית על האגו של מי שאומר את הדברים.
של מנהיג שאומר אני.
של מי שאומר את הדברים האלה. ובכלל, כלומר, מה אנחנו לומדים מהדבר הזה? למה הוא שם?
אז זה באמת אחד מהטקסטים שהוא חלק ממה שנקרא החלק המרכזי של ההגדה,
נכון,
של המדרש.
נכון, זה הליבה.
בדיוק,
כן,
הליבה, אתה... ליבה של המדרש, ויש לנו קטע שם שהמדרש דורש את פרק י"ב בשמות. עכשיו, פרק י"ב בשמות זה הפרק של יציאת מצרים, אבל הוא פרק מעניין, כי ביקורת המקרא שמה לב, שהוא, הסיפור מסופר מספר פעמים. אלוהים אומר מה הוא הולך לעשות, ואז יש לנו את התיאור של מה אלוהים עושה, ויש הבדל במה הוא הולך לעשות ומה הוא עושה בעצמו. עכשיו,
אחר כך בספר דברים גם מספרים בדיעבד מה הוא עשה.
וגם בביקורים זה בכלל סיפור קצת אחר. יש לנו המון המון גרסאות שונות. עכשיו, מה שמעניין אבל, שפה, אני חושבת אגב, ששמו המון דגש על הדבר הזה בגלל האני ולא אני, ואני חושבת שקצת פחות שמים דגש על מה זה באמת עושה. אז בואו נרגע נראה. אז זה כתוב ככה, ויציאנו אדוני ממצרים, לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אז אומרים, תראו, כשאנחנו אומרים שיוציאנו ממצרים, אז תדעו לכם, הוא עשה את זה בעצמו. לא על ידי שליח, לא על ידי אף אחד. עכשיו, למה להגיד דבר כזה? שוב, עוד פעם, ואני ולא מלאך, ויקיתי קול בכור, אז זה לא רק יציאת מצרים, זה גם מכת בכורות, זה מעניין, זה הרמז שלנו, מה קורה פה. אני ולא שרף, וכל עשר מצרים עשה שבטים, אני ולא שליח, וזה נורא, יש פה מישהו...
שמעת כבר קודם, עניין השליח, אולי יש כאלה שחושבים שזה קשור לנוצרים, יופי. וזה לא משה,
אז, זה... אז זה ברור שמישהו פה מנסה נורא 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 לפקס על אלוהים.
על עכשיו, הקרדיט, למי מגיע הקרדיט?
כן, לא, ויותר מזה, קרדיט, קרדיט יחידאי. אין פה co-authors, זה לבד. עכשיו, למה? אז היו כמה הצעות במחקר, פינקשטיין הציע את זה, זה המגניבה, שזה טקס סופר קדום, שיוצא נגד הצדוקים, ונגד אמונות במלאכים, נגד אנשים שחשבו שמלאכים פועלים פה בעולם, ורוצה לרכז את זה חזרה במשהו מונותאיסטי, זה קצת ככה תיאוריה שלא תפסה, יש לנו חוקרים כמו ישראל יובל וכולי, שטענו שזה נגד שליח, שמשה הוא כאילו אמור להיות המקבילה לישו, מין משיח כזה, ולא, אנחנו לא, אנחנו עם אלוהים.
אצלנו אין שליח, כן.
דוד הנשקה דיבר על זה הרבה מאוד, שזה קשור לא דווקא ספציפית לנצרות, אבל יותר בקטע של להעלים את משה מן האגדה, זאת אומרת, לא לתת למשה את הכוח של שליח, באמת אולי קצת גם על רקע הנצרות,
אגב, אבל... משה באמת פחות או יותר הוא עלה מן האגדה.
פחות או יותר, כי הוא כן מופיע פעם אחת מה שמוכיח, שהתיאוריה הזאת היא קצת פחות עובדת, תכף נדבר על זה, הוא הרי מופיע באיזה מין...
בימינו, בהשם משה עבדו.
בהלל, בחיל הפסוקים, אז הוא כן שם, אז זה לא בדיוק עובד ב-100%, אבל אם קוראים את הפסוקים, שהמדרש הזה מנסה באמת לשפוט, צריך להבין שבעצם המדרש הזה במקורו, בעיניי בצורה די ברורה, מנסה לצאת נגד משהו אחר. ספציפית בסיפור של, של, של המכת הבכורות, יש לנו שתי גרסאות. יש לנו גרסה אחת שאומרת...
זה עכשיו את חוזרת לספר שמות.
נכון. אז זה הרי, אנחנו דורשים את ספר שמות, אנחנו היינו אמורים לקרוא את זה, במקור, את הפסוקים לא קרה, אנחנו קוראים רק את המדרש, אבל אם נקרא את הפסוקים, אז כשאלוהים אומר, אז הוא אומר, תראו, אני... רגע, אני...
אני ואני ואני ואני, כבר אמרנו, כן.
והיה אדם לכם לאות על הבתים, כן, שימו שם את אדם על המשקופים, אשר עתיתם שם, וראיתי את אדם, אומר אלוהים, ופסחתי אליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית בהקותי בארץ מצרים. אלוהים עושה הכל. אתם תשימו את הדברים, אני אעבור, ולא אתן לכם נגף ומשחית, שים לב למילה הזאת, אני לא אתן שיקרה לכם משהו רע. אבל כאשר מספרים את הסיפור עצמו, כמה פסוקים למטה יותר.
זה מה אני אעשה, ועכשיו מה הוא עושה.
עכשיו מה הוא עושה בפועל. וכשהסיפור מגיע, פתאום יש לנו מין סיפור אחר. כי ועבר אדוני לנגוף את מצרים, אלוהים הגיע לעשות את המכה, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח אדוני על הפתח, המילה פסח היא מעניינת, האם הוא דילג, או שמר כי, ולא ייתן המשחית לבוא לביתכם לנגוף. פתאום מופיע לנו מין... דמות כזאת, ישות, משחית,
שלכאורה
אלוהים מגן ממנה, עומד ככה בשער ואומר, לא, פה אתה לא נכנס. ופתאום יש לנו עם פיצול אישיות כזה, יש לנו דמות שהיא הרעה, שעושה את ההרג של הבחורים, זאת מכה שהיא מכה בעייתית תיאולוגית. אלוהים הורג תינוקות שלא חטאו, מכה, ולכן יש לנו מין תיאור שהוא תיאור שקצת מרחיק את הרעה מאלוהים, ואומר, מי שעשה את הדבר הנורא הזה, את המכה העשירית הזו, זה לא אלוהים. אלוהים היה עסוק בלהגן על היהודים, ומי שעושה את זה, זה משחית.
זה הלילה של האיראנים, כלומר, הוא כיפת ברזל, הוא לא נשק התקפי, הוא נשק הגנתי.
בעצם כאילו הציור, שיש איזושהי פגיעה כללית, ואלוהים באמת הוא כיפת ברזל.
כן, הוא שובר על הבתים של היהודים.
כן, זה לא שיש מכת בכורות למצרים, אלא זה שיש מכת בכורות כללית.
יש מכת בכורות, והבתים המסומנים, הם יש מי ששומר עליהם.
עכשיו. מישהו כותב את המדרש הזה, לדעתי, בצורה מאוד ברורה, והוא אומר, והיקטי כל בכור, הוא ממש מסמן אותנו על מה הוא מכוון. הוא בא להגיד, תקראו, ושימו לב, הוא מתרכז בפסוקים שלמעלה. תקראו את הפסוקים שאלוהים אומר בעצמו, ותבינו איך לקרוא את זה. אין פה שום דבר אחר, יש אלוהים אחד, והוא עושה הכל, והוא יכריע להכל. יש פה ממש ויכוח תיאולוגי, תראה איך זה נהיה מעניין פתאום. אמרת משמים, לא משמים בכלל. יש פה ויכוח תיאולוגי, איך להבין את יציאת מצרים.
כשבעצם, אם אני חושב מה הדרשן עושה, ועכשיו אני חושב בכל רם, הדרשן אומר, תשמעו, יש מה שאלוהים אומר שהוא יעשה, ולא אתם צריכים להאמין, אחר כך יש את התיאור של מה הוא עשה, שיכול להיות שהוא כבר תיאור של מתבונן מבחוץ, שפשוט לא מבין.
כן,
לא שמע טוב מה אומרים לו.
תראה, חזל עושים את זה המון המון פעמים, כשיש להם שני תיאורים סותרים, הם כאילו הם מנסים לפתור את זה, הם לא יכולים להגיד שתי מקורות, כמו שאנחנו במחקר המודרני עושים, אז הם מנסים לשים את הכובד על משהו אחד, ולהסביר את זה, כי זה צריך לקרוא רק בסיטואציה מסוימת, וזה הקריאה הנכונה. אז הוא עושה פה את מה שהוא עושה את זה, אבל ההשלכות הם מטורפות תיאולוגית. יש לנו ממש פה שאלה מאוד גדולה, על מי עושה רע בעולם? מי עושה רע? וזה רע. אגב, בוא נעצור שנייה ובוא נדבר על זה. יש פה מישהו שקשה לו עם הרג התינוקות במכת הבכורות. זאת הסיבה שמדברים על זה, נכון? קשה לנו עם זה. ואנחנו, אז רגע, אז גם ההתמודדות ההתמודדות במקרא...
לא, דווקא לא נכון, כי משהו הופך אותו זה להיות...
יופי, נכון. אז במקרא יש לנו את ההתמודדות הזאת בזה שיש לנו שני סיפורים. אחד שאומר זה לא אלוהים, ואחד אומר שזה כן אלוהים, והוא אומר, אני בוחר צד. אלוהים הכל, כי ההשלכות, אם אני יוצר רע, ההשלכות התיאולוגיות הן הרבה יותר קשות
להתמודד. יותר גרוע שיש שתי רשויות, מאשר שאלוהים יהרוג.
בול, בול. ותשתירי כמה זה...
כלומר, אני מעדיף את הבעיה המוסרית של אלוהים פועל בצורה שהיא לא מוסרית, לכאורה, או לפחות בעיניים אנושיות, על פני הבעיה התיאולוגית שתיווצר לי, אם אני יוצר רשות מזיקה שיכולה לפעול בניגוד לעמדתו של אלוהים.
זה בעולם שכל ממש אתה מוטרד ממונותאיזם, שלגמרי, שלא יהיה כוחות אחרים, זאת אומרת, זה מתחיל להיות עולם כזה.
אני לא חושב שזה מתחיל, אני חושב שכבר במקרא אפשר לראות את המתח הזה.
אבל פה זה כבר מתחיל, אנחנו יודעים שהיסטורית זו תקופה שהיא הרבה יותר חזק, זאת אומרת, במקרא עוד יש דברים כאלה.
אני חושבת שיש פה, אני חושבת שזה מסתמך על דברים שנמצאים כבר
יכול,
שם, ובפילוסופיה כן. של ימי הביניים, וגם בתקופה הזאת, זאת שאלה ממש ממש גדולה, ואני חושבת שזה הנקודה. עכשיו שוב,
ואת מניחה לא שמי הפסוקים, שכתב את המדרש הזה, הוא חשב את המחשבה הזאת שאת כן. חושבת עכשיו, ואמר לעצמו, איזה סוג בעיה אני מעדיף כן. להתמודד איתה, בעיית שתי רשויות כן. או בעיית מוסר,
כן.
ואני הולך על המוסר?
כן. חד משמעית, ואני באמת באמת
לא
חושבת...
לא על המוסר,
לא על המוסר, אני הולך על התיאולוגיה, אני רוצה את המונותיזם, כן,
כן. בסדר, ברור.
זאת אומרת, אני, ממש כן, ממש כן, ואנחנו יודעים, אגב, זה מהלכים שאנחנו רואים אותם בחזל כל הזמן. איך אנחנו פותרים את הסיפורים השונים, את הבעיות התיאולוגיות השונות, בהתאם לאיך אנחנו בקריאה מאוחרת קוראים את זה. אבל שוב, אתה לא יודע את זה אם אתה קורא רק את הפירוש בלי הפסוקים עצמם, כי, לא, כי הם לא מצטטים פה את הפסוקים המאוחרים יותר. אנחנו לא מודעים לשניות, אם לא ישבנו עם תנך פתוח ליד ההגדה. אז פספסנו את כל הקטע. בעצם פספסנו את כל הקטע.
אבל,
וזה...
אבל אז קורה הדבר הבא, קורה התחנה הבאה, שזה באמת אנשים יכולים לבוא להגיד לך, לא, הנה, אתה רואה, הטקסט הזה נותן לך פרשנות על כל ההגדה. הטקסט הזה חושף לך שבכוונה משה לא נמצא שמה.
הוא עלם.
או אנשים יקראו את הטקסט הזה ויגידו לך, זה ההוכחה לוויכוח עם הנוצרים. זאת אומרת, וזה בדיוק אני חושב מה שקורה פה בטקסט הזה. וזה מחזיר אותנו גם לאותו חצי ויכוח שהיה לנו לגבי כל דכפין יתה ויכול. זאת אומרת, הטקסט הזה, מה שמיכל הראתה פה, זה אני חושב בצורה יפה, איך הוא נוצר. ואז הוא כבר נמצא בהגדה, וכשהוא נמצא בהגדה, הוא לא חייב להיות רק פה, הוא יכול
לא,
להתחיל...
אבל הרי יש לך פה הרי שני מהלכים, יש לך טקט ראשון, יש את הדרשן שהוא אומר, אני רואה פה בעיה בפסוקים, אני כותב מדרש, המדרש מצייר את
שהוא ה... שהוא לא בתוך יודע שזה בליל
נכון,
הסדר בכלל.
נכון, מצייר את האירוע באופן הזה ולא באירוע הזה, פותר לי את הבעיה התיאולוגית, עברנו טקט. עכשיו יש טקט שני, שבו מישהו, עורך כלשהו, מחליט את הטקסט הזה, מכל הטקסטים, הרי יש עוד המון מדרשים שלא נכנסו להגדה, מחליט את הטקסט הזה להכניס להגדה, למה הוא מכניס אותו להגדה?
זה כבר הלכת צעד אחד רחוק מדי, כי אתה מניח איזשהו מישהו
שיש
בפנה...
אני מניח שאת יודעת פשוט.
הנחה מצוינת, ובכל זאת, אנחנו לא יכולים להניח שהיו בפניהם הרבה מאוד טקסטים, ומישהו בחר. אולי הבחור הזה מכיר רק את זה? ואז היחיד שהוא יודע, אנחנו לא...
לא, אבל...
זה מה שנקרא ללמוד מן השתיקה.
אני חושב שהשאלה, אבל אם אני מבין מה השאלה, יש, אנחנו לא יודעים, אני משער, אולי תקלו אותי.
האם יש כוונה גם בהכנסה של הדבר הזה?
יכול להיות שלא, יכול להיות שהוא פשוט צריך, שוב, מה ש...
הוא היה צריך משפט פתיחה טוב, הוא היה צריך... חסר לי פה איזה מדרש.
לא, הוא היה צריך לקרוא את הטקסט מספר דברים, ממקרא ביקורים, ואז הוא מביא את הדרשה שלו על זה.
רגע, עצור. אנחנו, יש לנו לא מעט ראיות לזה שהיחידה המהותית הזאת של המדרש היא כנראה תנאית, היא כנראה במקורה די קדומה מהשנייה כזה. לכת תדעו כמה זה נגע וכמה הרבבו, יש באמת דוד אינשקן מראה נורא יפה שיש שם גם בלגנים בסדר של זה.
אני אגב יושב עם הספר שלו בליל הסדר.
או, אז אתה יותר רציני ממני, זה שיש לי לומר. אז הוא מראה נורא יפה.
זאת שאין פה את הספר להראות עם איזה ספר.
זה ספר גדול, כן, זה ספר גדול.
אז יש שם איזה משהו מאוד בסיסי, ואז אני תוהה, אם בכלל אנחנו, שאנחנו מדמיינים מזה הכנסה או לא הכנסה, אנחנו גם יודעים שבתקופת הנית היו בתי מדרש שונים, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, והיו כל מיני קבוצות, אז יכול להיות שאנחנו קוראים מזה ממשהו שהיה נהוג בקבוצה מסוימת, ואז כאילו קיבלת מין עסקת חבילה של כל הטקסטים, ולא באמת בחירה. כל הנושא הזה של ללמוד מן השתיקה, זאת אומרת, מה לא הכניסו ומה בחרו, זה סופר בעייתי לדעתי לשאר. אנחנו רק יכולים לעבוד עם מה שיש לנו, וזה מה שיש לנו.
אבל אז השאלה היא, האם אני כן לוקח את המדרש הזה, נניח בליל הסדר, ואני אומר, אני מזה מנסה ליצור איזה מת, לייסד איזה מטה אמירה על האגדה כולה. למה? כי זה כבר פה. זה כבר פה, אז בואו ננסה לגזור מזה משהו על כל, על כל ליל הסדר.
זה, זה בעיניי לגיטימי לגמרי, כי בסוף, 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 נשארנו עם זה. אז עכשיו, בואו נתחיל לדבר על מה זה עושה ומה זה עשה. זה תולדות, אתה יודע, התקבלו את הטקסט. מאה, מאה השנייה והלאה, לא יודעת מה קרו במאה השנייה, אבל בטח ימי הביניים וכו'. לא,
זה טקסט שנוספו לו הרי נדבכים עד...
אז אנחנו, זה מה שזה, וזה לגיטימי. להגיד, אוקיי, אז עכשיו, כי הטקסט הזה כשהוא חי, כמו שהוא, מה הוא עושה לנו? על מה אנחנו מתרכזים, על מה אנחנו, על מה מדלגים? למשל...
וגיוון, זאת אומרת, זה גם, יש פה את האלמנט שזה הפך להיות גיוון, זאת אומרת, שזה הטקסט. זאת אומרת, אתה, אין לך, אתה לא יכול, לא מוחקים, לא, לאדם, זאת אומרת, לאדם הפרטי...
אבל... לא קוראים את הטקסט מתוך ה-97% שאחרי האוכל. כמה קוראים את הטקסט אחרי האוכל?
יש, גם הנתון הזה קיים.
יש, נו,
כן,
מה המספרים?
אני לא זוכר את המספר המדויק, זה נדמה לי 56% שקוראים, מטורף. שקוראים גם אחרי.
כמה?
אומרים שקוראים.
יפה.
בסקר שעשינו קמיל פוקס עליו השלום ואני לספר יהדות ישראלית, אז שאלנו, באחד, כלומר, שאלנו האם אתם קוראים את האגדה, ואז אמרנו, זה לא מספיק, נשאל גם האם אתם קוראים את החלק של האגדה של אחרי האוכל, ו-50 ומשהו אחוז אמרו שכן, אם אתם מאמינים להם או לא, זה כבר, גם השאלה מה זה החלק שאחרי, האם רק שרים?
זהו, אחד מיודע.
זהו, אז בואו נדבר גם על זה, זה גם טקסיות, זה ששמים שירים בסוף כדי שהילדים ירצו להגיע לשם, זה הרי טריק ידוע, שאתה שם את הדברים הכיפים, אתה עובד אפיקומן.
שמוחת גדיה שלא קשה,
אגב, בואו נדבר רגע על אפיקומן, אפיקומן, חזל, זו מילה מאוד מסובכת, וההצעה הכי טובה שהייתה לנו לזה, שאין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. אפיקומן היה מין מסיבת שחרות כזאת, שהיו עוברים מבית לבית אחרי, בסוף האוכל, ואצלנו לא עושים את זה. מה קרה בסוף? המילה הזאת נכנסת, ואנחנו קוראים...
וחבל, אגב.
חבל, כן, במיוחד אם אתה עם הספר של הנשקה בזמן המסיבה, אבל אני אומרת שבסוף אנחנו כן קוראים למשהו שלנו שהוא הרבה יותר מבוסט, והרבה יותר נעים ושקט, וזה רק למצוא את המצב, ולעשות משהו עם הילדים וכולי, אפיקומן, אנחנו הופכים את זה למשהו מבוית יותר, למשהו רגוע יותר משלנו, אנחנו כן עושים אפיקומן אצלנו, אבל אחר, זה גם דבר מעניין, שוב, וזה נעשה בסוף, אחרי האוכל, כשהילדים רוצים להישאר ולסחוב את זה, זה כאילו מין ניסיון לגרום לך.
וגם שם שרים שירים שלא קשורים לליל הסדר, זאת אומרת, חד גדיה, אחד מי יודע, מה הקשר? איפה הם בכלל...
חייבים לדבר על חד גדיה, הרי חד גדיה לא עובד.
את רוצה לדבר על חד גדיה?
בואו נדבר, כמה משפטים.
בואי דברי על חד גדיה.
אבל לא אמרנו שנדבר על זה.
לא אמרנו.
לא אמרנו שנדבר, אבל בסדר, היא יכולה להחליט שעכשיו היא ממש מוכרחה לדבר על חד גדיה.
חייבת. לא, אני יודע למה, זה בגלל הארמית.
תגיד לי רגע, זה לגיטימי, תכף נדבר על חד גדיה, אבל זה לגיטימי לדלג על קטעים באגדה, נניח כי הם נראים לי
לגיטימי למי?
זהו, אבל זה בדיוק השאלה, אני חושב שזה בדיוק, זה אותה חוזר.
האם במסגרת החירות הכללית של חג החירות, יש לי חירות לדלג?
אז זה בדיוק, אז המתח הוא בין המשפחה, אז שיושב את זה כולם ממלמלים את זה, כי זה קטע שהוא כמעט דתי, שאם לא אמרת את זה, ואתה יכול מצד שני, שום דבר לא חייבים פה, רק צריך להגיד, מי שלא אמר, פסח מצה ומרור, וזהו, וגמרנו את העסק. זה אולי הדבר היחיד שצריך לעשות פה. אז אני חושב שאנחנו בדיוק נמצאים שם, אנחנו נמצאים במקום הזה, שאנחנו, אני חושב שהניסיונות לייצר אגדות אלטרנטיביות, לא מצליח, זאת אומרת, זה לא מחזיק. כי ברגע שזה אלטרנטיבי, זה אלטרנטיבי לשנה הזאת, ואז זה לא אלטרנטיבי לשנה הבאה, וזה לא קורה. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה
לא,
מה ש...
לא, אבל יש הרי דיבור על זה שחלק מהקטעים נכנסו, נגיד, בעקבות פרעות קשות ביהודים וכדומה, כלומר... יש,
יכול
היו
להיות,
כנראה
יכול,
תוספות.
כנראה שהיו אירועים, בכל זאת גם יש הבדלים בין האגדה הספרדית, יש פה ממש בקטנה, זאת אומרת שזה גם מעניין, אין פה הבדלים עצומים, אבל...
לא, אבל תיאורטית נניח, אתה לא יכול לראות מצב שבו בעוד 500 שנה, האגדה של כולם...
זאת אומרת, 500 שנה.
700 שנה. כמה שנים שנגיע... כמה שנים שנגיע, האם יכול, לא יכול להיות שהשיר של נעמי שמר על ארבעה בנים, הוא כבר יהיה חלק מה...
אתה נימור שלי? אין סיכוי.
אין סיכוי.
אין סיכוי. מה אתה אומרת?
אני רוצה להגיד עוד משהו.
אני חושב אגב שיש סיכוי, אבל אוקיי.
אתה שאלת אם זה לגיטימי לדלג, וזאת שאלה נורא מעניינת אנתרופולוגית, כן? לגיטימי למי, למה? עכשיו בוא נדבר שנייה על הטקסט הזה, מכיוון שזה לא טקסט שמופיע בחזל, כשחזל מדברים על, על ההגדה של פסח, יש לנו ציטוטים של חלק מהדברים, אבל אין לנו את הטקסט הזה כיחידה.
נכון.
הוא הרבה יותר מאוחרת, ולכן ההלכה לגבי זה היא הרבה, הרבה יותר, אגב, גם לא תפילה, כן? אנחנו גם בבעיה שכזאת של לגבי התפילה, אבל כל הנושא ההלכתי, הוא מתחיל להתגלגל בימי הביניים, ומה מותר להגיד, ומותר מותר לדבר, ואי אפשר לדבר, וכל הדברים האלה, זה דברים שהם, אתה יודע, שהם, הם, הם, הם תופסים תאוצה יותר ויותר מאוחר. אז לכאורה, אתה יכול להגיד, אתה יודע, זה תמיד היה מטקסט. ברגע שאתה גם מבין היסטורית שזה רק ליווי לטקסט המקורי, אז להפך, ההצגה של הילדים היא הדבר שאתה חייב לעשות, ועליו לא לדלג, כן? ושאי אפשר בלי. אבל שוב, זה עניין, אני דווקא מאוד מאוד מסכימה עם אליצור, יש משהו בלהידבק ל... פעם הלכנו לבית, כשהיינו ממש צעירים, הגענו לאיזה בית כנסת, באיזה רפורמי, באיזה יישוב נידח בארצות הברית, ונכנסנו שם לתפילת יום שישי, וזה רפורמי לגמרי, והם עשו את התפילה ומשתמשים בסידור, אבל הדביקו שם המדבקות של חלק מהשירים שכולם אוהבים. עכשיו, התנועה הרפורמית הוציאה אותם, כי היה שם המון דברים תיאולוגית, והם הדביקו חזרה. למה? כי הקהל שלהם נורא אהב את השירים, המנגינה הייתה נורא כיפית, אז החזירו אותם. אז אמרתי, יוצר, תראה, זה ממש שיעור חשוב. בלא לגעת לאנשים יותר מדי בגלל תיאולוגיה בדברים שהם אוהבים. הם אוהבים לשיר את זה ככה, והם רוצים לשיר את זה, אז הם יעשו את זה בכל מקרה, לא משנה, בין תיאולוגיה מול שיר טוב, אתה יודע מה ינצח.
כן.
שזה מוביל אותי לחד גדיה.
זהו, חד גדיה. בואו, נסיים עם נסיים בחד גדיה.
לשיר חד גדיה עכשיו?
אתה רוצה להגיד משהו על הארמית?
לא, אני חושב שזה...
אגב, אצלכם שרים את זה בערבית.
אצלכם שרים את זה בערבית.
הארמית בחד גדיה היא ארמית.
לא, זה הכל אותו. זה עברית בכלל, שם החצי כאלה. אבל זה דרך אגב, באמת...
כלומר, גם שם יש ערבוב של ארמית ממקורות שונים וממקומות שונים.
זה גם שיר שהוא מוזר. מה זה בכלל השיר הזה? למה הוא קשור? חוץ מהמילה גדי, שאיכשהו חיברה את זה לפסח.
זאת המילה הלא מקורית. כי אם תסתכל אחורה, נכון?
בכלל...
מי צריך לאכול? זה יש לך חתול, ואז כלב, ואז מה יש לך אחרי הכלב? חוטרה.
המקל.
יש לך מקל, ואז יש לך אש, ואז יש לך... מה יש לך אחרי זה? מים. כן, אז אם אתה הולך אחורה, מה בא אחרי חתול? תמיד בא.
אכבר.
אכבר.
כן.
ולא גדי, מה פתאום שחתול יאכל גדי? גדי יותר גדול מחתול.
מה נעשה עם אכבר בליל הסדר?
או, בדיוק. זה די, אני חושבת שיש, זה נורא נורא מסובך.
אבל זה שיר שבמקור, החתול כנראה.
זהו, זה נורא, לא חתול.
על אכבר.
זה שיר שבו...
כן, ככה אתה מניח ש...
יש לנו גרסאות כאלה, שירי עם כאלה בכל העולם, שזה די...
שהראשון הוא אכבר.
שאכבר, ומישהו פה מחליף את זה לגדי כדי לדחוף את זה באגדה, זה לא עובד. חתול לא אוכל לגדי.
כן, אבל זה היה חלק החמוד אצלנו במשפחה, כי זה באמת החלק היחיד שאנחנו שרים בערבית עד היום. וחוזה, הילדים שלי שרים את זה בערבית. אל תבחן אותי עכשיו.
אה, זהו, כלומר, הפיצ'ה.
אבל זה, וחג'די וואה, וחג'די וואה.
נה, 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 דסליבה, בביזוז פלוס.
את יודעת את כל המילים לשיר בערבית?
לא, אף אחד לא באמת יודע. אתה בדרך כלל טוענים שכולם מחרטטים שם את זה. אבל זה באמת כאילו, במשפחה, כאילו, אני חושב שזה... זה אזורים האלה שגם היה חירות בסוף, לשיר את זה בערבית, כי רצו להבין.
אמא שלי שרה את אחד השירים של סוף האגדה, בדרך, היא מתחילה לשיר אותו ביידיש.
איזה שיר?
והנכדים נשכבים על הרצפה מרוב צחוק, ובאיזשהו שלב, כלומר זה...
איזה שיר?
איזה שיר.
איזה מהם?
כן, אני צריך להיזכר.
אנחנו התבזנו פה, תורך.
לא, אני לא מסוגל, אני לא מסוגל לשיר אותו. אז זה מה שרצית לומר על חד גדיה, כלומר...
זה מה שרציתי להגיד, שזה בעצם חזר מחבר.
זה לא גברת, זה אדון, זה לא גדי, זה...
לא, אבל זה היופי, זה באמת הדבר הזה שהוא הכניס...
שים לב שלא שמת לב לזה עד שלא אמרתי לך את זה. אתה מבין, כוחה של מסורת.
נראה הכי הגיוני.
אני מגיע לחד גדיה כשאני כבר כל כך...
אחרי הספר של אינשקה.
כן, כשאני כבר כל כך רוצה שזה ייגמר, שלשים לב למה שקורה
גם שם. אז בוא אני אגיד לך, מותר לגלות פה סוד על מיכל, אז אצלנו במשפחה יש טריק, באמת.
אסור לא לגלות פה סוד על מיכל.
אני אצלנו טריק עתיק יומין במשפחה, שבסוף ליל הסדר אומרים את שיר השירים.
כל הגברים מתיישבים לשיר שיר שירים. קלטתי את זה בשנה הראשונה.
כי מה לעשות?
הם לא רוצים לבוא לעזור, אז כל האנשים
על המשפחה, היא האישה היחידה שהתיישבה.
ישבתי עם כל הגברים לשיר שירים, אמרתי, שיר השירים, אז גם אני בשיר השירים, ומאז אליצור מנקה, ואני יושבת עם הילדים ועושה שיר השירים, זהו. זה היה היפוך ה...
אז הנה, שאתה רואה שתנה המסורת.
שיהיה פסח כשר ושמח.
אמן, אמן.
תודה.
ש
שלום לכולכם ולכולכן, מקווים שנהנתם. סדרת ההסקטים הכיפות והשואל נערכת לפסח, כלומר לשבוע של הפסקה. אחר כך נחזור, כרגיל, כמעט כל שבוע, נדבר על הספר של מיכה גודמן היום השמיני, נדבר עם ארז יואלי שכתב, יחד עם משה הופמן, את הספר החדש של הכיפות והשואל, המשחק האנושי. נדבר עם הרבנית מיכל נגן, כל זה די בקרוב, ויש עוד, רק שחבל לספר הכל כבר עכשיו. סדרת ההסקטים, הכיפות והשואל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. את כל הפרקים הקודמים שלנו אפשר למצוא באתר שלנו. באתר שלנו. שם תוכלו למצוא גם את הספרים החדשים והקודמים של הכיפות והשואל. הזמן רץ, אבל חלק מהספרים האלה בעצם די חדשים, אפילו אם כבר הפסקנו להזכיר אותם באופן תחוף. נגיד, למה בטהובן של נורמן לברכט? דיברנו עם נורמן לא מזמן, על בטהובן בפרט ועל מוזיקה בכלל. ונגיד, עוד ספר, זה קצת יותר ישן, אבל כל כך אקטואלי שממש קשה להתאפק ולא להזכיר אותו. ספר בשם שנית לא טיפול של ישי ג'סי פרס. זה ספר שמדבר על המזרח התיכון ועל ישראל בעידן גרעיני. על השאלה איך ישראל תשרוד בעידן גרעיני. וזה ספר טוב, ספר קרי וחכם ורלוונטי עד כאב. שנית לא טיפול, עוד אפשר למצוא אותו. האתר שלנו, עוד לא הזכרתי את הכתובת, kipshu.com, kipshu.com, שם ההסקטים הקודמים, שם גם צריך להשאיר כתובת מייל, אם אתם רוצים לקבל מאיתנו נוזלטר פעם בחודש, שם תמצאו גם את הספרים, הספרים שהזכרתי, כולל לברכט, כולל שנית לא טיפול, כולל מיכה גודמן, כולל המשחק האנושי החדש על תורת המשחקים. לפני שנלך, נגיד תודה וחג שמח למיכל ואלי צור בראשר סיגל, ונגיד תודה וחג שמח לדולב אזולאי מעברית שמסייע לנו, ונגיד תודה וחג שמח ליעל לוינובסקי שמפיקה ועורכת את העסקט, ונגיד תודה וחג שמח לנוח סלפקוב ולאלירן קרסנטי שמקליטים ומצלמים במכון למדיניות העם היהודי. לכל אלה אנחנו אומרים חג שמח, וזוכרים שלא לכולם קל לומר חג שמח, ולא לכולם קל להרגיש חג שמח. זו תקופה מסובכת, וגם כשמדברים על דברים אחרים, או צוחקים, או עובדים, או לומדים, או קוראים, עדיין זוכרים. שיהיה גם לכם חג שמח. שיחזרו החטופות והחטופים לביתם, שיחזרו החיילות והחיילים לביתם. זך שוכן מעונה, קומם קהל עדת ממנה, בקרוב נהל נטעי חנה, פדויים לציון ברינה. להשתמע.